הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. הבחירה וההרגלים של האדם. יש לאדם הרבה הרגלים. יש לו חלקים אוטומטיים בנפש שלו. הרבה פסיכולוגים במהלך ההיסטוריה היה להם אינטרס שהאדם יהיה בלי בחירה. היה חלום שפסיכולוגיה תחשב כמו מדע. אם יש בחירה לאדם, אז האדם הוא לא צפוי. מה שהוא לא צפוי, הוא לא נחשב כמו מדע. מדע זה עניין של צפוי. איש מדע עוסק במדעים, מה שצפוי. לכן היה עניין לפסיכולוגים לראות את נפש האדם כרובוט או מכונה מתוחכמת מאוד. לכן חיפשו למצוא הסברים שורשים לכל ההתנהגויות של בני האדם, ואז לומר שיש צד שאפשר לדעת מראש מה תהיה התגובה של האדם. אמנם יש בהחלט לאדם הרגלים, מערכת הרגלים, אלא שהאדם הוא לא רק הרגלים, הוא גם יותר מאשר ההרגלים שלו. כוח הרצון, מצד אחד יש בו מנגנון טבעי, אוטומטי, וגם בחירה. גם וגם. אם נאמר שכוח הרצון הוא כוח אוטומטי, אין לנו איך להתערב באותו כוח גדול. אבל אם אנחנו יותר מכוח הרצון, אפשר להתערב בכוח הרצון, להגביר אותו. אז על האדם פועלים כל מיני כוחות, ומגבר הכוח החזק. יש באדם כל מיני מאבקי כוחות, קונפליקטים בין הרצון, התענוג, השכל, הרגלים. יש באדם כל מיני כוחות, הוא רוצה להיות מוסרי, אבל הוא רגיל לשקר, הוא בקונפליקט. זה מורכב, יש את הרצון של האדם, יש את הרצוי, את הערכים, שאיפות, חזון, רצוי, רוצה. יש את המצוי, מה שקיים, את ההרגלים, המציאות, הקשיים. יש לו רצון של 100,000 דולר, ויש לו 100 דולר. יש פער בין המצוי, מה שיש לרצוי, מה שהוא רוצה. אם יש מצב שהרצוי והמצוי הוא אותו דבר, אז אין רצוי כי הוא מצוי. באופן חיובי זה קורה כשהאדם הוא בדרגה של עשיר השמח בחלקו, אז הוא מרוצה מהמצוי. הרצון הוא פער בין הרצוי למצוי, אבל דבר נוסף, זה גם תלוי בערכה העצמית של האדם. כלומר, אם האדם מעריך את עצמו, אז הוא מאמין שהוא יכול להגיע לרצוי. אדם בדיכאון לא מאמין שהוא יכול להגיע למקום חדש, הוא תקוע בדיכאון ובמסקנות של הדיכאון. ואם הוא לא יכול להגיע למקום חדש, אז הוא בהתחלה אולי רוצה, אבל לא מאמין שיכול. עם הזמן, כדי שלא יהיו קונפליקטים בנפש של האדם, הוא גם לא רוצה מה שהוא לא מאמין בו. והאמון של האדם תלוי בכל מיני כוחות, כמו לדוגמה, הוא תלוי בעבר שלו. אם כשהוא היה בן 12, היה לו אמון בעצמו, בהצלחה בחברה עם ההורים, האחים והאחיות, אז גם כשהוא בן 40, יש יותר סיכוי להגשים את הרצון שלו, כי הוא מאמין שיכול להשיג מה שהוא רוצה, וכך האמונה היא כמו המנוע, המניע של האדם. ואז גם יכול לנוע לקראת הגשמת הרצון שלו, להתחיל את מסע הגשמת הרצון. וגם אם יש קשיים בחיים של האדם, אז יש לו אמון שהוא יכול להתמודד עם הקשיים. אז הוא בכל אופן ינסה, אם העשייה תגיע התוצאה. אבל אם האדם מאמין שהקשיים הם קשים מדי ולא ניתנים לפתרון, אז האדם בכלל לא מנסה לפתור את הבעיות, הוא לא מנסה לשפר את איכות החיים. מדוע? למה? כי הוא בכלל לא חושב על הכיוון של פתרון בעיות. לא בגלל שהוא לא יכול, אלא בגלל שהוא לא חושב שהוא יכול. הוא לא מאמין שהוא יכול, לכן הוא לא יוזם. פעמים הוא צודק בעניין, אבל פעמים רבות הוא כן יכול, אבל הוא בכלל לא מנסה. מדוע? למה? כי הוא חושב שהוא לא יכול, הוא מאמין בטעות שהוא לא יכול. זה לא נכון שהוא לא יכול, הוא רק מאמין שהוא לא יכול. אם הקשיים גדולים ואין אמון גדול של האדם שהוא יכול להצליח, אז גם הרצון של האדם יורד. כך אפשר להבין ציווי של התורה. לא תחמוד, איך אפשר לצוות על הלב לא תחמוד? התשובה היא, אם האדם מוסרית משכנע את עצמו שמה שיש לו זה הדבר הכי טוב בשבילו, ואם האדם מדבר עם עצמו במחשבות שלו, אם האדם מחזק את עצמו, מה שיש לו זה התפקיד שלו, ומה שיש למישהו אחר זה לא בשבילו, אם האדם מתמקד בעבודה שלו, בייעוד שלו, אז הוא מקטין את חשיבות תנאי ואיכות החיים של האחר, והוא כבר לא רוצה את מה שיש לאחר, הוא לא מקנה באחר, כי הוא מעצים את התפקיד שלו, את השלום בית שלו, את הילדים שלו, את העבודה שלו, את החיים שלו. זו עבודה מאוד קשה, לא לחיות בהשוואות, אלא לחיות את התפקיד שלנו בחיים. לכן אומר שלמה המלך, מים גנובים אם תקו. למה זה מתוק? כי היצר מעניק לאדם תענוג כשהוא כבר לא בתפקיד שלו, אלא בתפקיד של אנשים אחרים, הקנאה. אם כן, כוח הרצון של האדם הוא כוח חזק, אבל הוא מוגבל באמון של האדם, הוא מוגבל בתפיסה של האדם, כמו הוא יכול להתמודד עם הקשיים. מנהיג טוב הוא זה שעוזר לאדם להגביר את הרצון. איך? על ידי שהוא עוזר לנו להגביר את האמון שלנו בתוכנו. כך גם, הורות טובה ויעילה. ועוד צריכים לדעת שיש לרצון משקל שונה, יש רצון קטן, יש רצון גדול, יש את המשמעות החשיבות של הנושא שאותו אנו רוצים, יש הרבה השלכות למשמעות של מה שאנו נותנים. אם האדם מתעסק שעות רבות במהלך היום בחדשות, זה מה שהוא רוצה, אז הוא מאבד את כוח הרצון שלו בעניינים ערכיים. אם האדם מעסיק את המחשבה שלו בחזון שאיפות ערכים, אז הוא יותר מעניק לזה משקל. אם הוא מעניק לזה יותר משקל, הוא יותר מעריך. אם הוא יותר מעריך, הוא יותר רוצה. אם הוא יותר רוצה, הוא מגדיל סיכוי להגיע למקום טוב יותר. רצון להשיג כל דבר זה בוודאי לא אמיתי, אלא רק אשליות, אבל להגביר את כוח הרצון זה בהחלט אפשרי. אם האדם מעסיק את המחשבה שלו בערכים, בחזון, בשאיפות, הוא מגביר את כוח הרצון שלו. אז יש רצונות שונים, ולכל רצון יש משקל מסוים. יש את הרצון ויש את המשמעות של הנושא. הרצון של האדם תלוי בחשיבות שהוא נותן לאותו נושא. לדוגמה, אנשים, מה הם רוצים? יותר ביטחון, יותר שלווה, יותר, יותר יופי, יותר כסף, יותר כבוד. מה אנשים לא מבקשים? מה אנשים לא חושבים שהם צריכים? יותר חוכמה. אבל הרבותינו תקנו לנו ברכה ראשונה בתפילת העמידה. מהי הברכה? ברכת החוכמה. אתה חונה לאדם דעת. זו הבקשה הראשונה. למה? מדוע? כי היא החשובה ביותר. הצורך והערך הראשוני שאותו אנו מבקשים, זוהי החוכמה. ולכן השיא אצל החכמים, איך הוא נקרא? תלמיד חכם. תלמיד הוא תמיד שואף לעוד ועוד חוכמה. הוא תלמיד, תלמיד הוא סוג אדם שואף כל הזמן. חוכמה ניתן לפתח, אבל צריכים לרצות. חוכמה ביקוש, החוכמה בשביל לרצות חוכמה, צריכים להגדיר את החוכמה כערך וכעניין בעל משמעות. ככל שאדם מעניק משמעות לדבר מסוים, הוא רוצה אותו. לבני אדם יש כל מיני רצונות בחיים. מאיכן מכל הרצונות של האנשים בחיים? מי קבע מה ירצה האדם? התשובה היא, כמה האדם מתבשל עם עניין מסוים, יותר מתבשל, יותר מעריך אותו, יותר רוצה אותו. אם הוא כל יום שלוש שעות קורא חדשות, הוא מתרגל לחשוב על זה, הוא מעריך שזה מה שייתן לו שליטה, ביטחון, שלווה, זה הופך להיות ערך אצל אותו אדם. אחר כך הוא מחפש עוד ועוד, והוא נעשה כבר מחור, והנה יש לו רצון. כמובן שכל רצון זה על חשבון רצונות אחרים. אם האדם שם דגש על רצון זה, אז זה הופך להיות אצלו לצורך, וזה על חשבון צרכים אחרים. החברה מתלבשת על החשיבה שלנו, כמו שאמרו החוקרים, שלטון אוטוקרטי קובע לאדם מסגרות החיים מה עושים, אבל שלטון דמוקרטי קובע לאדם מה לרצות. למה? כי מה אנו רוצים היום? לא מה שאנו צריכים, אלא מה שהחברה קבעה לנו שזה חשוב לנו. החברה קבעה שריגושים זה חשוב, אז האדם רץ אחרי הריגושים, כי החברה והפרסומות משדרות ריגושים ועוד ועוד דברים כאלה, ואז האדם מחפש ריגושים. אז כאשר יש לו זמן להיות הבית עם הילדים שלו, הוא משועמם. למה? מדוע? כי הוא שופט. הוא שופט את השהות שלו עם הילדים על בסיס כמה ריגושים יש לו עם הילדים שלו. אם אין ריגושים, השכל אומר שהוא עושה דבר נכון, אבל ההרגשה מתנגדת, לכן הוא בקונפליקט. לא נוח, לא נעים לו להיות עם הילדים שלו. יש הרבה חוקרים שרואים בסרטים המצוירים מקור להרבה מידות מושחתות ורעות, ואפילו למקרי אלימות. מדוע? למה? כי הילד הקטן רואה סרט מצויר, אין לו מנגון הגנה או ביקורת, הוא רואה אלימות, הוא צוחק, הוא רואה אלימות וזה נחמד, אז אולי הוא לא ירביץ, פעמים כן, אבל גם אם לא, אז כבוד לזולת, לכבד, זה לא תמיד שייך בעולם המושגים שלו. לא שייך תמיד לעולם המושגים שלו, מדוע? כי על בסיס הסרטים הוא רואה את הזולת כאובייקט להתנשא עליו. הזולת הוא רק מדרגה שדורכים עליה כדי לטפס גבוה יותר. אלימות שמראים לילדים, מערכת של עוברת צינון ואנשים חושבים שזה מצחיק, זה מזעזע. כך מעוררים אצל האדם רצונות וערכים. האדם רוצה לא מה שהוא צריך, אלא מה שקבעו לו. קבעו לו מה שהוא צריך. החברה קבעה שהעולם שייך לצעירים ויפים, ואז האדם תדיר משווה את עצמו לצעירים יפים ועשירים. על בסיס זה הוא קובע מה חשוב. אם הוא לא יפה היום, אם המצב הכלכלי שלו לא טוב היום, הוא לא מרשה לעצמו להיות מאושר היום. אין לו אישור שהרי הערך של כסף לא זוכה למענה. והוא בטוח שהוא מדבר מתוך הרצון שלו. זה לא הרצון שלו, זה הרצון שהחברה השתילה לאדם. החברה מראה לאדם במדיה את העשיר השמח המאושר, והאדם מתחיל להשוות את עצמו אליו. ואם יש כסף הוא מאושר, אם לא, לא. וכך האדם מתייחס לאחרים על בסיס כמה כסף יש להם, כי כמה כסף זו הערכה. וכל הערכים שהחברה החליטה שהם חשובים, האדם חי על פיהם, על בסיס זה הוא שווה את המציאות. והגרוע אומר, זה מה שאני מרגיש. אבל מה שמרגיש האדם זה על בסיס הערכים שלו, ואת הערכים שלו הוא לא בחר אלא קבעו לו. אם כך, יוצא שהאדם לא רוצה מה שהוא צריך, אלא הוא רוצה מה שהחברה קבע, מה שהוא צריך. נקודה נוספת, אם האדם מעניק משקל הקשיים, אז יש לו פחות רצון להתגבר על הקושי. אם האדם רוצה רק תוצאות, אז אין משמעות לקושי. אם יש משמעות למאמץ, אז כן, יש משמעות לקושי. אם יש משמעות לקושי, אז יש גם יותר רצון להתגבר על הקושי. אם האדם לומד וקשה לו, אבל הוא מתרכז ללמוד, הוא לא סיים את הנושא שהוא צריך ללמוד, אבל הוא מרוצה מעצמו שהוא יתגבר על הקושי. ההרגשה שהוא מרוצה מהמאמץ, אפילו שהוא לא ישיג עדיין תוצאה, ההרגשה הזו, היא תיתן לו יותר רצון להתגבר על הקשיים. ואם יש יותר רצון להתגבר על הקשיים, יהיה יותר מוכנות ורצון להתקדם. אם האדם רוצה רק תוצאה, אז אין משמעות וערך לקשיים. אם אין ערך להתגברות על הקשיים, אלא רק התוצאה, רק אותה רוצה האדם, אם ככה, אז האדם הוא פחות מוכן להשקיע למען המטרה. כי בדרך יש קשיים, אבל הוא רק רוצה תוצאות, אין לו מוכנות לשלם מחיר. החברה בגדול היא לא מתעניינת במאמצים של האדם, אלא רק בתוצאות של האדם. כל תוצאה היא תלויה ביכולת להתגבר על הקשיים. לחברה לא אכפת אם התגברתי על הכעסים, אלא החברה רוצה כמה כסף הרווחתי. החברה נותנת חיזוק לתוצאות, כמה כסף יש לך, כמה נדלן יש לך. לא מתעסקת בכמה אתה מתאמץ, כמה אתה עובד על המידות שלך. ואם כך יחיה האדם, כלומר רק ערך התוצאה, האדם ישקיע בתחום אחד או שניים במשהו כישרוני, וזהו, הוא פטור ממאמצים בתחומים אחרים. הוא מאוד מאוד כישרוני בעסקים להרוויח כסף, כולם מעריכים אותו, מצוין, בזה הוא טוב, שם יש תוצאות. הוא בהחלט אוהב תוצאות, שם הוא טוב. הוא מגיע הביתה עם הכבוד, עוצמם והערכים של העיקר תוצאות. כעת הוא צריך לעבוד בבית על הסבלנות והשלווה, לא לכעוס. הוא לא רגיל לכל זה. יש לו ערכים אחרים, יש לו חשיבות אחרת, יש לו חשיבויות אחרות. החשיבות אצלו היא משהו אחר, ואז הוא מגיע למסקנה שהוא בכלל לא בנוי לניסויים. אבל זוהי טעות. הוא לא בנה את עצמו לניסויים. זה לא שהוא לא בנוי וזהו. האדם הוא לא רובוט. יש לו בחירה ויש לו רצון, ויש לו בחירה ורצון להחליט מה יהיה הרצון שלו. את הבחירה והרצון והערכים אפשר וגם צריך וחובה לפתח ולטפח. אז אם נבודד את האדם בעסקים, הוא מרגש, אבל הוא אלים בבית. הוא עשיר, אבל הילדים שלו, שקרנים ואלימים. זו תוצאה של אדם שהערכים שלו בנויים על בסיס הערכה שהחברה קבע, לא מה שהוא קבע. הוא לא קבע שראוי להשקיע במשפחה, כי את זה אף אחד לא מצלם. הוא קבע שראוי להשקיע במה שמצלמים ואת מה מפרסמים, ואז לכן הוא לא משקיע במשפחה. והוא אומר, אני לא בנוי לזה, הוא לא בנה את עצמו לזה. דבר נוסף, הבחירה של האדם. יש שני מנגנונים של האדם, העדפה ודבר נוסף הבחירה. העדפה, ברור, רשום לי בזיכרון כל מיני זיכרונות. החמור צריך להחליט אם לאכול עשב בסיסי רחוק או חציר יבש קרוב אליו. הוא עושה משקל, מה עדיף? קרוב ועצלות? פחות טעים או רחוק? מרץ וטעים. האם עדיף מסעדה, כסף ולנסוע? או בבית פחות טעים ועצלות. וכך האדם, אם נשים גלי מוח לאדם, נראה כל מיני גירויים. איפה שנזה את הפיק הכי גבוה, אנו יודעים שאדם יעדיף את אותו עניין. איך האדם הגיע להעדפה? בגלל שהוא אומר לעצמו, מזמן לא יצאתי למסעדה, וגם המחיר לא יקר, וגם לאחרונה הרווחתי, וגם מצב רוח בית מתוח, וגם יש לו זיכרון טוב מהפעם האחרונה שהוא כן הלך למסעדה, ועוד כל מיני שיקולים, שיקלולים של כל מיני זיכרונות טובים ורעים, עד שהעדפה מגיעה ידי ביטוי. זו העדפה, מערכת אוטומטית, מכנית, בלי בחירה. זה תהליך העדפה שהוא שווה לסוס, לחמור, למחשב ולאדם. זה דרמטי, כי אם כך עושה האדם בחירות על בסיס העדפות החיים שלו ומללים. שואלים את האדם, למה התחתנת עם האישה? אז הוא אומר, זה מה יש. אני לא הייתי בחור מוצלח, גם היא לא. זה מה שיש, זה המצב. אז מתוך השקלול והאפשרויות, זה הדבר היחיד שהיה אפשרי מבחינתי, ולכן גם תמיד נמצא האדם בחוסר בחירה, אלא בהעדפה. והעדפה היא תמיד מערכת של רצוי מצוי, ולכן המצוי משפיע על הרצוי, ואז חי האדם את החיים בסגנון של בדיעבד. מה אפשר לעשות? זה המצוי. לא לכתחילה. פעמים שהאדם בחר משהו לא טוב, לדוגמה, מקצוע, מגורים, חברה, קהילה או אפילו מסעדה. אבל הוא לא רוצה להרגיש רע, אז הוא צריך להצדיק מה שהוא עשה. הוא קנה משהו אחרי שהוא קנה כדי להרגיש טוב, הוא מעצים את מה שהוא קנה להרגיש טוב. אחרי שהוא דחה משהו אחר, הוא מקטין את מה שהוא דחה וכך הוא מעצים את מה שהוא קנה. אגב, זה מנגנון בריא. לא תמיד ערכי ויעיל, אבל בריא. הלא בריא. הלא בריא זה כאשר הוא מצייר את עצמו כל הזמן ומתלונן על מה שהוא העדי, ואומר, היה אפשר משהו אחר. הרבה רגשות אשמה. אבל יש מימד נוסף שזוהי הבחירה של האדם. יש את העדפה ויש את הבחירה. לדוגמה, יש משמעות החיים ויש את העדפות. לדוגמה, יש לו העדפה במוח שהיא חזקה, חזקה מהאמת. לדוגמה, יש לו אמת, שלום בית, אמת, לעזור לאנשים, אמת, להיות רופא, אמת, לטפל בילדים יתומים, לא משנה כעת מהי האמת, יש את האמת של האדם, צורך ערכי, שהרווח שלו הוא סיפוק שאדם מרגיש שהוא בעל ערך כי הוא משקיע בערך, לא משנה כעת האם הערך הוא תורני או לא, ויש העדפה לאכול במסעדה, יש לאדם 200 שקל, מה יעשה? יוכל למסעדה או ייתן תרומה ליתום? האמת, לתת תרומה, הענאה והעדפה לאכול למסעדה. אז נאמר שהמסעדה ניצחה את הערך. מה יעשה האדם? הוא יבחר במסעדה, אבל כדי לא להרגיש רגשות אשמה, הוא יצדיק את עצמו, מותר ליהנות, חיים פעם אחת. לגבי היתומים, למה שרק אני אעזור? אם אני אעזור יותר מדי, בסוף הם יהיו תלויים בי. כלומר, העדפה של הענאה גרמה שהערך נעשה פחות ערך. והענאה היא עולה למקום גבוה יותר בסולם הערכים של האדם. אז יש לו ערך לעזור לאנשים, אבל עם הזמן, הערך מוכרע על ידי העדפה, ואז אומר האדם, ודאי, לעזור לאחרים, אבל כל זה בתנאים אלה ואחרים, עד שהעזרה מגיעה פעם בהרבה זמן. והעדפות הכריעו את כוח הבחירה של האדם. הבחירה של האדם היא, כמו שאומר הרמב״ם, עושים את האמת לא מפני דבר שבעולם, אלא עושים את האמת מפני שזוהי האמת, זה כוח הבחירה של האדם. ככל שאת זה מחזק האדם, ככל שאת זה מטפח האדם, ככל שאת זה מעצים האדם, הוא הופך להיות לא רוצה, בוחר, לא מעדיף, בוחר. אדם בוחר בצלם אלוקים. זו הגישה, זו הצמיחה, זה הקושי, אבל הוא שווה. הוא מטרת החיים, האדם הבוחר.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.